שלום לכולם. נמצאים באמת בזמן מיוחד שכבר מתקרבים למעבר בין יום הזיכרון לחיילי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה לבין היום הגדול, יום העצמאות, שבו ברוך השם זכינו לריבונות בארץ ישראל, כשהשלטון הוא שלטון של עם ישראל. וההתבוננות ביום הזיכרון, שזה הדגש להתבוננות שלנו היום, היא התבוננות תמיד לא כל כך פשוטה. אני חייב לציין שאפילו בשנים האחרונות התקשיתי לשמוע את כלי התקשורת, כאשר הם באו ודיברו על כל על כל אותם נופלים קדושים שנפלו על הגנת העם והארץ, אבל הייתה לי תחושה שיש פה איזה רובד שהוא רובד מאוד מאוד אישי. הוא נשאר ברמה הפרטית, שבאים ועוסקים הרבה מאוד בצער של המשפחות, בכאב, והתחושה הזאת היא לכאורה לא מביאה למקום של התעלות, אלא יותר מביאה למקום של איזשהו מורך. והשאלה אם יש מקום להתבוננות הזאת או לא. זו הייתה החוויה האישית שלי יותר ברמת התחושה של הדברים, למרות שוודאי שיש את הכאב האישי, ויש את הסולידריות, ויש את הערבות ההדדית, ויש את הרצון של כל משפחה לבוא ותאר את את הקרוב שנפל, והדברים הם ודאי טבעיים ונכונים, ויש את החיבוק למשפחות, אבל השאלה אם בזה פחות או יותר מסתיים מהותו של היום, של יום הזיכרון. כשהתבוננתי בזה יותר, פתחתי את קינת דוד על שאול ויונתן, וגם שם, לכאורה יש רובד, שהוא רובד מאוד מאוד אישי. כמו שכתוב, אומר דוד בפן המאוד מאוד לכאורה שקשור אליו או לאחרים, נות ישראל על שאול בחנה, המלבישכם שני עם אדנים, המעלה עדיד זהב על לבושכם. זאת אומרת, יש מישהו שדאג מאוד, שפעל הרבה פעולות, שלכאורה הם לאו דווקא פעולות כלליות. נכון שיש פה את הרובד הכללי יותר, כמו שאומרת גם אומר הירושלמי, שהעדנים הללו זה היה למעשה אותם מתנות או לבושים שהיה נותן שאול לאותם נשים שבעליהם יוצאים למלחמה. זאת אומרת, היה פה איזו אחריות, גם כי יש אחריות כללית, פה אני יכול לראות את זה בפן הכללי יותר, אבל ממשיך ואומר, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. זאת אומרת, דוד הופך לדבר פה על איזשהו רובד, שהוא רובד מאוד מאוד אישי, שקשור למערכת היחסים בינו לבין יונתן. אז אפשר לומר שזה קינה, ובקינה יש מקום גם לרובד הזה, אבל דווקא כשאני מנסה לחשוב, האם כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון, המשמעות היא משמעות של קינה? מה המשמעות של היום הזה? אז ראשית אני רוצה להתבונן קצת בקינת שאול, בקינת דוד על שאול ויונתן באופן קצת יותר רחב, ולאחר מכן אני רוצה לראות האם בתוך הקינה הזאת מונח אולי איזה זרע גם של ניחומים דרך מאמר של מרן הרב של נחמת ישראל שמופיע במאמרי הראיה. אז ראשית אומר לנו הכתוב, מתחיל בפסוק מפתיע. דבר ראשון, מופיע בתחילת הקינה, ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. מתחילים מקינה, ועוברים למה? עוברים לאיזשהו הוראה של דוד ביחס לשבט שלו, לשבט יהודה. ללמד את בני יהודה קשת. מה קשור? מה קשור לקינה? אז באמת, חלק מהפרשנים אומרים שהקינה מתחילה מצבי ישראל מהפסוק הבא, אבל זה לא מה שכתוב בפשטי המקראות. בפשטי המקראות כתוב, ללמד, מתחיל ויקונן דוד את הקינה, ויאמר ללמד בני יהודה הקשית, נהיה כתובה על ספר הישר. אז על דרך הפשט, ודאי שאפשר להסביר, שכיוון ששאול, עיקר החשש שלו במלחמה היה מפני הקשת של הפלישתים, כך כתוב, שהוא חושש מהקשת של הפלישתים, מקשת הפלישתים, לכן אומר דוד כתשובת המשקל, טוב, אז אני עכשיו יבוא ודווקא ילמד את בני יהודה הקשת. יקרא את הפסוק בפנים, בשמואל אף למד א', ותכבד המלאכה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מפני המורים, מפני המהמורים. זאת אומרת, שאול מרגיש חשש מפני הקשת, זאת אומרת שיש פה איזה קושי מלחמתי שמגיע מצד איזה עליונות של הקשתים של הפלישתים, וכנגד זה אומר דוד, בוא נלמד את בני יהודה קשת. לא כך ברור למה בני יהודה. אבל אני חושב, וכך אפשר לומר, שוודאי שכשאדם בא ואומר קינה, או כשאדם מתבונן על הנופלים הגדולים שנפלו, ודאי כשמדובר על שאול ויונתן, קדושי עליון, משוחים, שמן המשחה, אבל גם כשמדובר על כל אחד ואחד שנפל, כל קורבן שנפל מעם ישראל, הדבר הראשון שיש, זה לא רק להשאיר את הדברים ברמת התיאוריה, אלא לחשוב איך אנחנו לוקחים אל ליבנו, נותנים אל ליבנו, איך אנחנו משפרים את ההתנהלות שלנו. דוד לא מטיל אחריות על אחרים. דוד אומר, יש לי אחריות, אני עכשיו עצם המנהיג של שבט יהודה, כמו ש... מופיע בפרקים הבאים, אז דבר ראשון אני לוקח אחריות. מה האחריות שלי? אם יש משהו שצריך לחזק אותו, אני מגיע ומחזק אותו. זה פתיחה נכונה של כל קינה. הקינה היא לא רק, המגמה שלה היא לא רק להזיל דמעות, או להפעים את הנפש, אלא בקינה יש רובד שהאדם צריך לתת על ליבו. נקודה נוספת מוזרה מאוד בפסוק הזה, זה העובדה שכתוב, הנה כתובה על ספר הישר. מה, איפה בספר הישר כתוב שצריך ללמוד קשת? אז אנחנו כבר יודעים שחזל אומרים לנו שהספר הישר זה ספר בראשית, זה הספר של האבות הקדושים, כשהמשמעות ללמד קשת זה מה שנאמר לשבט יהודה בפסוק, כמו שכתוב, אני מצטט מתוך ראשי, זה מופיע גם בחז"ל, ידך בעורף אויביך. איזו מלחמה שמתכוון בידו כנגד פדחתו, שהוא מולו פה, ואומר זה קשת. זאת אומרת, מתי יורים בקשת, או מתי אנחנו יכולים לפגוע באדם שהוא נמצא במצב שהוא נסוג, שהוא בורח, אנחנו יכולים לפגוע בו רק על ידי הקשת. הרי הוא כבר בורח, הוא נמצא במנוסה, אנחנו לא יכולים להשיג אותו. אז איך אפשר להשיג מי שבורח? לראות עליו חצי מרחוק. וזה ידך מעורף אויביך, שזה נאמר לגבי שבט יהודה, ושבט יהודה עכשיו צריך לתת על ליבו, לפתח לעצמו את אותו כוח של ירי בחץ. זה נקודה אחת. אבל זה כל המשמעות של ספר ישר? לבוא ולהגיד לנו, שצריך לראות חיצים. דבר נוסף, שאפשר לראות בנושא הזה של ירי בחץ, שאחרי שדוד אומר לשבט יהודה לפתח את הכישרון הזה או ללמוד את הכישרון, הוא ממשיך ואומר, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן, יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. יש פה נקודה של חיבור עמוק. למרות שבכל הקינה, בחלק הראשון שלה, אין שום רובד פרטי שמחלק בין שאול לבין יונתן. ההפך הוא הנכון. דוד מדגיש מאוד את הקשר בין שאול לבין יונתן. שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מישרים קלו ומאריות גברו. מדגיש מאוד את הקשר ביניהם. למרות שלכאורה, דוד הוא היה הגורם לפירוד בין דוד, בין שאול לבין יונתן. הרי אפילו שאול זורק את החנית פעמיים על יונתן, בגלל מה? בגלל הקשר בין יונתן לבין דוד. אז מה זה שאול ויונתן נאהבים והנעים בחיים אם אותם לא נפרדו? הם כל כך מאוחדים? הכל נהיה כל כך ביחד? הרי אתה זה שלכאורה מחמתו נוצר הפילוג, דוד המלך. מה היחס בין הדברים? אלא מה המשמעות בפשטות? נראה שגם כשאנחנו מדברים על קינה, אנחנו מדברים על שאול ויונתן, אבל אנחנו מתרוממים. אנחנו לא משאירים את המבט שלנו רק במבט של ההופעה של ההתנהלות, כמו שהיא באה לידי ביטוי, לפעמים מתוך האילוצים המדיניים, הלאומיים, המלכותיים, כמו שראה אותם שאול, או כמו שראה אותם דוד, יש רובד פנימי שמחבר את שאול ויונתן, ששניהם, כמו שאומרים ששאול משוך, יונתן הוא ההמשכיות של שאול, ועל ידי החיבור של שאול ויונתן, מה בעצם עושה דוד? הוא מחבר אותו, את דוד המלך, עם שאול. לא רק עם יונתן, אלא גם עם שאול. כי ברגע ששאול ויונתן הם ביחד, אז דוד מחובר לא רק ליונתן, אלא דוד מחובר גם לשאול. יש פה איזה חיבור פנימי, וזה משתלב היטב עם עם דברי חז"ל שאומרים לנו, מה הכוונה נפלאת אהבתך לאהבת נשים? הכוונה היא יותר מאשר מיכל ואביגיל. מיכל בעולם הזה ואביגיל בעולם הבא. מה המשמעות של הדברים? אלא באמת, יש פה, מיכל אמנם היא ממשיכה את שאול. כמו שהיא אומרת, כמו שחז"ל מלמדים אותנו, כאשר דוד חרקר ופיזז לפני ארון השם, ומיכל יש ביקורת, היא אומרת, מה, אצל אבא שלי לא ראיתי התנהלות כזו. עדיין יש באיזה משהו שמחובר למהלך של שאול. יונתן מצד אחד הוא קשור לשאול, אבל מצד שני יש לו חיבור עמוק גם לדוד המלך. זה נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, יש איזה כוח מיוחד, כללי, שהוא מופיע בחיבור של דוד ויונתן, ושאול ויונתן ודוד. חיבור משולש כזה, שעוד מעט ננסה להעמיק בו יותר. אבל מה שחשוב לי שנשים לב, שהקינה שעל פניו מתחילה מאיזשהו ביטוי, שאפשר לראות אותו כצער, או אפילו כסוג של התרסה ביחס לארץ ישראל, היא בעצם איזשהו מבט הרבה יותר עמוק ואחדותי, שבא לרומם אותנו אל מקום אחר, בא להגביע אותנו אל אותה בחינה של נשארים קלו ומאריות גברו, להתרומם. אני רוצה עכשיו רגע אחד להתבונן בנקודה שאומר מרן הרב לגבי נחמו נחמו עמי. נחמו נחמו, הוא מדבר על הקושי של הגלות, או על אותם בניה הרבים שנפלו חללים, שומתו בידי רשעים ערלי בשר וערלי לב, וליבה נשבר ונדכה, ואיך ננחמנה, ואיך לא ננחמנה. איך אנחנו יכולים לא לנחם? אז קודם כל, יש לנו כבר אמר מסוימת של נחומים שאנחנו יכולים לומר, שזה כבר נחמו נחמו, שאנחנו לא נמצאים באותה מצב שיש פרעות שפורעים בנו בלי שיש לנו מדינה, ובלי שאנחנו מבינים לשם מה אנחנו נלחמים, ולשם מה אנחנו נאחזים בארצנו. כשאנחנו מדברים, אנחנו כבר נמצאים במצב שברוך השם, אנחנו חיים בארץ, יש לנו מדינה, זה כבר כשלעצמו מבט שיש בו פן חיובי. אבל אומר לנו הרב, זה המבט הנכון, ואני קורא. הורגלנו הרבה לפני שברנו הגדול, טרם ראינו בעינינו, אלפים רבבות אחינו בשרנו נדבחים בחמת אויב אכזרי ולא ירחם, מדבר רק דברי תוכחות קשים. תוכחות על היוון, כמה אנשים חוטאים, כמה אנשים לא בסדר, על קשיות הדור וסרבנותו, התעוננות וקטגוריה. מאז היו צדיקי עולם שהתרוממו אל המבט הניסה, לבוא עד ההכרה של החסידות הקדושה העליונה, לספר תמיד בשבחם של ישראל, ללמד עליהם זכות, ולמצוא תמיד את הצד הטוב והמפואר שבהם, ועל ידי זה גם לרומם את רוחם ולנסם ולקדשם. יש עניין לא רק לומר ביקורת, אלא ברוך השם, אנחנו כבר נמצאים במצב שהאיסורים כבר הגיעו למצב כזה שכוס התרעלה התמלאה. איסורי הגלות כבר הושלמו. אנחנו במצב שאנחנו צריכים לדבר במעלתם של ישראל, ועל ידי זה להביא את הנחמה. זה הביטוי של נחמו נחמו. אומר הרב, זה המשמעות שלהינחם במה? לדבר אל לב ירושלים, שכבר לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, שכבר נרצה אבונה. זה נחשב כמו לצד מסוכן, לחנופה מזקת ומבלה עולם, מה יש לדבר דברים חיוביים? מה יש לעניין להתחנף למישהו? אבל הנה הגיעו ימים שאנחנו מוכרחים להתרומם דווקא אל אותו הגובה, שממנו נוכל להגיע לזה, שנוכל בלא פחד של סכנה לומר נחמה לישראל, לאמור לו שכבר לקח השם כפליים בכל חטותיו וכי נרצה אבונו. זה החלק הראשון. דבר ראשון, מבט חיובי. אבל אחרי זה, ממשיך מרן הרב ואומר, שהדרך להגיע לנחמה זה בדרך האבות. לעשות צדקה ומשפט. מה זה דרך האבות? דרך האבות זה דרך הישר. הכוונה של דרך הישר, ואני קורא את הדברים, הייתה צריכה להתעלות, נאמר כך, הייתה צריכה להתעלות עד אותה עמידה, שבה מכירים את החשיבות העצמית של אל גורמי יושר החיים, והרמת ערכו במעלה יותר נישאה מתולדותיהם המעשיות. הבנים מבטאים את ההופעה המעשית, את הפעולות. אבל היושר, האבות, הם מבטאים את הרעיון בתהרתו, את השורש של הרעיון. זה הבסיס הראשוני של הבנים. זה לא רק מה שקורה בפועל. יש את ההופעה כמו שאנחנו רואים אותה בפועל. אבל כמו שראינו בקינת דוד, על שאול ויונתן, יש רובד שהוא מעבר רק להופעה כמו שאנחנו רואים אותה בפועל. יש רובד שהוא עוסק בישר, שהוא עוסק באבות, שהוא עוסק בשורשים. כשאנחנו רוצים להתבונן אל נצח, כשאנחנו רוצים לנחם, כשאנחנו רוצים לראות את הקורבנות לא רק כמי שעכשיו סובל, אלא כמי ששייך למשהו שורשי יותר, אנחנו צריכים להיפגש עם מה? עם האבות, עם היושב. זה השורש של הדברים. אומר מרן הרב, בהמשך, אני טיפה מדלג, איפה הדברים האלה צריכים לבוא, לגלות את היושר הזה. הוא אומר פה מרן הרב דבר נפלא מאוד. הוא אומר שכדי להשים ולהעלות את הכישרון ההנהגה הציבורית הרחבה לכל צדדיה, להתרומם, צריכים אנו לרפואה. אבל הרפואה קרובה היא לנו, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה זו הנחמה? מה זה היושר? תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם. וכדי להרבות את השלום צריך כמובן שיהיו תלמידי חכמים מרבים את פעולתם על כל אותם המקצועות שיש בהם גורמים להשבית את השלום. זאת אומרת, איפה שיש מחלוקות, אם תלמידי חכמים אומרים, אין לנו קשר, אנחנו לא קשורים לאיפה שיש ויכוחים, איפה שיש מחלוקות, אז איך הם יכולים להרבות את השלום? השלום צריך להיות על ידי זה, שאותם תלמידי חכמים עוסקים בכל הפירודים, בכל הצדדים, בכל ההופעות, ועל ידי זה הדברים מתבררים, והיכולת להביא אותם ממצב של יושר, למצב של אהבות, זה על ידי מה? על ידי זה שאתם דרך חכמים מבררים את הדברים. אבל אומר פה מרן הרב יסוד מאוד חשוב. אומר, מה הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא מבררים את הדברים. כי אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, יש מחלוקות, אז בואו נפתח את מצד, את הנקודה של הסבלנות. נחכה. כמו שאומר, אבל גדולה מאוד מזה, השבטת השלום הבא על ידי סכסוכי דעות ופירוטי מושגים, מביאה בהכרח לידי מעשים סותרים ומעוררים שנאה, טעות מוחלטת היא ביד האומרים שצריך להניח את היד מי השווי של הדעות. בוא נעזוב, אז יש מחלוקות, אז בסדר, אז יש חילוקי דעות, בוא נניח את זה במצב הזה. ולהניח אותם ביד הסבלנות הרחבה. אנחנו מחכים, ממתינים. הסבלנות תוכל לכל יותר להשקיט מעט מריבה מעשית ורותחת. זה לא היושר, זה אולי, אם אנחנו נרגיע, אז יכול להיות שבאופן זמני נמצא איזשהו פתרון של הרגעה. אבל לא תוכל לקשר את הלבבות ולאגד את החיים. זה לא אחדות. הסבלנות נועדה להשלים בין אותם חילוקי דעות שהם רואים להימצא מצד הטבע האנושי הבריא, שכשם שאין פרצוביהם שנים שווים, כך הן דעותיהם שוות. בסדר, בדברים האלה אפשר להסתדר. אבל חלילה להיות מוסבת חלילה להיות הסיבה גורמת לעצלות בזיכוך הדעות והערתן. אם אנחנו נבוא ונגיד, טוב, בואו נברר יותר מדי את הדברים, הוויכוחים יכולים להיות לא נעימים, לא, צריך להתכנס, צריך לדבר, ועל ידי זה להגיע לשורש, כי תלמידי חכמים מחברים את כל השאלות הנקודתיות, המצומצמות, הלאומיות, החולניות, החילוניות, אל השורש שלהם, שזה לא רק חול, שיש פה משהו פנימי יותר, שיש פה משהו שורשי יותר. זה נקודת היושר של תלמידי חכמים. צריכים תלמידי חכמים להיות מופיעים בערה גדולה, להרים את דגל אור של תארת הדעות היסודיות בכל ענפיהם, עד אותה המידה שהשלום יהיה הולך ומתעלה, עד שכל החילוקים יובנו דרך התאמתם, בגלל שכל צד וצד שיש, אם אנחנו באים ושוללים אותו, ואנחנו לא מרוממים אותו ומוצאים את הנקודה האמיתית שבו, התוצאה שאנחנו מחזקים אותו, כי יש בו נקודת אמת, וברגע שאנחנו לא מאירים אותה, אז המשמעות היא שאנחנו באמת מתעלמים ממשהו, אם מתעלמים ממשהו, זה מחזק את אותו דבר שמתעלמים ממנו, כי יש לו טענה אמיתית, וכמו שאם ילד בתוך כיתה, יש לו איזה ביקורת והוא צועק שלא מתייחסים עליו, אז יש הרבה סיבות למה מתייחסים עליו, אבל סוף הוא צריך לקבל יחס. אז אם בסופו של דבר אנחנו באים ואומרים, לא, לא מתייחסים אליך בכלל, אז באמת, הילד רק מחזק אותו להיות עוד יותר מתפרע, להיות עוד יותר מפריע. אבל אם נותנים לו את המקום שבאמת מתאים לו, אז באמת על ידי הבירור של המקום שמתאים לו, אפשר באמת להגיע לאותה נקודה של תיקון. זאת אומרת, המגמה שלנו היא להיות ישרים. דווקא בזמן הזה להתבונן בצדדים השונים של האומה, בצדדים השונים של הלאומיות שיש בישראל, ומצד אחד באמת להתרומם לדברים ברעיון שלהם, ביושר שלהם, שזו פתיחת קינת דוד על שאול ויונתן. שאלנו מה העניין של היושר? זה היושר. אי אפשר לחשוב שהקינה היא רק איזשהו אילוץ של דוד שנעשה בשביל שהוא רוצה להיראות כמי שאוהב את שאול ויונתן. לא. יש פה נקודת אמת. דוד שייך אל השורש. ועניינו לרומם את הדברים. נכון. חלק מהיכולת לבטא את הקשר הוא לא רק בעולם הרעיוני. הוא גם לראות איך דוד קשור לבנות ישראל, על האחריות הלאומית של דוד. לראות את הכאב האישי שיש לדוד על יונתן. על ידי זה גם הלבבות מתקרבים. אבל הלבבות מתקרבים כדי להגיע אל אותה רוממות, אל אותו יושר, אל השורשים, אל האבות, אל החזון האידיאלי של האומה. זו המגמה שיש בסופו של דבר כאשר אנחנו עושים את הדברים. רב צדוק אומר, ששאול ויונתן עניינם משיח בן יוסף, ולכן הם היו צריכים למות. דוד הוא בחינת משיח בן דוד. בעצם, בשורש של קינת דוד, יונתן מונח מערכת הקשר בין ההכנה לקראת הגאולה העתידית, לקראת המדרגה יותר גבוהה של הופעת משיח צדקנו, משיח בן דוד חי וקיים. יש לנו את המדרגה הזאת, אבל מתוך באמת הבנה שכשאנחנו מסתכלים על תהליכים, אנחנו לא מסתכלים מצד האינטרס שלנו, ודאי צריך לפעול לפי הדברים שנכונים ומתאימים עכשיו, אבל צריכים להתרומם, לא להשאיר את היום הזה, את יום הזיכרון, רק ברמה של ההתבודנות הפרטית, שוודאי היא קיימת, וודאי שהקורבן האישי הוא עצום, והקורבן האישי מתחבר אל הקורבן הכללי, אבל צריכים להבין שהקורבנות הללו הם קשורים אל היושר. ורק אם נחבר את זה אל הנצח, לאותו רובד נצחי, אותו רובד שהוא לא רק בהופעה, אלא הוא באבות, הוא בשורשים, רק אז נוכל בעזרת השם להגיע למצב השלם, מתוך החיים השלמים הללו, מתוך השלום הגדול הזה, בין תלמידי חכמים בראש ובראשונה, לאותו יסוד של נחמו נחמו עמי. בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה במהרה, יום עצמאות שמח לכולם בעזרת השם.